שלום, אנחנו קוראים מתוך הספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1321, את המאמר מהו קדושה וטהורה בעבודה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1321, מהו קדושה וטהורה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזוהי התורה שהיא שם הקדוש העליון. ועל כן, מי שעוסק בה נטהר, ואחר כך מתקדש, שכתוב קדושים תהיו. קדושים היו לא כתוב, אלא תהיו, תהיו ודאי. כלומר שהוא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. לכן יש להבין מהו שמתהיל שעל ידי התורה יהיה קדוש, ואחר כך אומר שעל ידי התורה תהיה לו טהורה, רק אחר כך התורה תביא לו קדושה. וגם יש להבין מהן הבטחות שבוודאי יבוא לקדושה. כלומר, מהו הגורם והסיבה להוודאות שיביאו לקדושה. ידוע שמטרת הבריאה היא מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ולפי זה היו צריכים הנבראים לקבל את הטוב והעונג, ובוודאי צריכים להבין שהטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, אינו אותו טוב והעונג מה שמתאים לבהמות, אלא מה שמתאים לבני אדם. שאנו צריכים להאמין מה שאומר הארי הקדוש, שכל התענוגי גשמיים נמשך רק ממה שנפל על ידי שבירת הכלים שהיה בעולם הניקודים, שנפלו משם ניצוצין קדישין לתוך הקליפות. אבל עיקר התענוגים הוא בקדושה, שהם מכונים שמות הקדושים. ובכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב והעונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בהינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון. והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. והמצוות שאנו מקיימים, שאנו היינו צריכים לטעום טעם של טוב ועונג, אין אנו יכולים להרגיש את הטעם הזה מטעם הנעל, שלא תהיה בהינת בושה בעת קבלת התענוג. שבגלל זה נעשה תיקון, המכונה שצריכים לכוון בעל מנת להשפיע בעת קבלת התענוג, אחרת שורה על המעשים בהינת העלם והסתר. ועל כן אנו צריכים לקיים את התורה ומצוות, בכדי שזה יביא לנו לידי טהורה. שעניין טהורה, פירושו, טהרת הכלים מהרצון לקבל לעצמו. שזה מכונה לכלוך, שהוא מטעם שהוא בשינוי צורה מהבורא, שהוא כולו להשפיע. לכן, מטרם שמנקים את הכלים, אי אפשר לתת לתוכם שום דבר טוב, שכל דבר שיתנו בכלי המלוכלך, זה יתקלקל. לכן מוכרחים לעצות טובות, לדברים שהם יתהרו לנו את הכלים, שזה נקרא הכשרה והכנה, בכדי שנוכל לקבל את הטוב והעונג. ובגלל זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות, הנקראים בלשון הזוהר הקדוש בשם תרי"ג עצות, שהן עצות לטהר עצמנו מזוהמת כלי קבלה שלנו. וזה כמו שכותב בהקדמת ספר הזוהר, וזו לשונו. המצוות שבתורה נקראים בלשון הזוהר בשם פקודין. ונקראים אמנם גם בשם תרי"ג עיטין, עצות. וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע וכו'. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיטין, והן בחינות אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. שיש לפרש דבריו כנל. שבכדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב והעונג, ושיהיו בבחינת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, והיות שהאדם נברא עם הרצון לקבל לעצמו, צריך האדם לנקות את עצמו מקבלה עצמית. וזה אינו בידי אדם, היות שזהו נגד הטבע. לכן צריכים עזרתו יתברך. שהוא ייתן לנו את הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. ואיך מקבלים את הרצון הזה? זהו על ידי התורה. כמו שאמרו הזל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. נמצא, זה שאנו מקיימים את התרי"ג מצוות, זהו על הכוונה שהתורה ומצוות יביא לנו את התהורה, שזה נקרא בחינת תרי"ג עצות. והתרי"ג עיטין הן עצות על בית דברים, הן על האור והן על הכלי, הנקרא צורך. כלומר, שאי אפשר לקבל דבר אם אין לו צורך לזה. לכן האדם צריך ללמוד תורה, בכדי שירגיש את הרע, שיבין שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. כלומר, שהאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו צורך להשיג את הרצון להשפיע. כי זה שהאדם מבין שהוא צריך להשיג את הרצון להשפיע, זה עוד לא נקרא צורך. כי האדם צריך לדעת מקודם בשביל מה הוא צריך את הרצון להשפיע. כלומר, מה הוא מפסיד בזה שאין לו הרצון להשפיע? ואם הוא לא רואה את ההפסד הגדול מזה שאין לו את הרצון הזה, בטח שאין הוא יכול לבקש מעומק הלב שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע. ויותר מזה הוא, שיש לפעמים שאין האדם רוצה שהשם ייתן לו את הרצון הזה. ואיך האדם יכול להתפלל על דבר שהוא בספק לנחיצות הדבר? והראיה שאין זה כל כך נחוץ לו, שהרי הרבה פעמים הוא לא רוצה בכלל שיתנו לו את הרצון הזה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להתפלל להשם שייתן לו להרגיש את הצורך לרצון הזה. היינו שישתוקק להשם שייתן לו את הרצון הזה, כי לא תמיד הוא מבין שיש צורך לרצון הזה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים, היה בפיות עמך בית ישראל העומדים לבקש, השיבם מה שישאלו. היינו שהשם ייתן להם לשלוחי עמך, כלומר, כל אדם הוא קהילה בפני עצמו, ושיש לו שליח ציבור, היינו האדם שהולך להתפלל עבור עצמו. כידוע שהאדם נקרא עולם קטן בפני עצמו. לכן צריכים קודם כל לבקש שהשם ישלח לו מה לבקש. כלומר, שהאדם צריך מקודם לבקש, שירגיש את הצורך לרצון להשפיע. והצורך הזה, רק השם יכול לתת לו. נמצא שתהילת עבודתו היא הכרת הרע. היינו שהאדם מבקש מהשם שהוא ירגיש עד כמה הוא רע הרצון לקבל. בידיעה זו, שהרצון לקבל נקרא רע, רק הבורא יכול לתת לו להרגיש. וזה נקרא שעל ידי התורה האדם יכול להגיע לידי הכרת הרע, שפירוש להכיר עד כמה שהרצון לקבל הוא רע. ואז הוא יכול לבקש אחר כך שיחליף את הרצון לקבל ולתת לו תמורתו את הרצון להשפיע. מה שאין כן, אם אין לו חיסרון, היינו שיהיו לו איסורים מזה שהאדם מלוכלך ושקוע בזוהמת הרצון לקבל לעצמו, אז האדם מבקש מהשם שימלא לו חסרונות אחרים ממה שיש לו איסורים, היינו שמרגיש בהסרונן, והוא רוצה שהשם ימלא את כל מה שליבו חושק. והגם שהאדם לא אומר בפה להשם שימלא כל משאלותיו, אבל זהו כמו שדיברנו במאמר הקודם, שעניין בקשה אין זה מה שהאדם אומר בפה, כי בקשת האדם להשם היא רק חיסרון, והיסרון ניכר בלב ולא בפה. אלא שיש לדעת מה שמבקשים מהשם אין צורך להגיד בפה, כי רק מה שהלב דורש עם זה מתחשבים, שנקראת בקשה. אלא זאת, אפילו שאין האדם אומר להשם תמלא לי את כל תאוותי מה שליבי דורש, אלא הדרישה מה שהלב דורש, זאת כבר נקראת בקשה. לכן על האדם לדעת שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב, לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל תענוג מתאוות גשמיות. ואם האדם רגיל לקבל תענוג לפעמים מתורה ומצוות, נמצא בזמן הירידה שאינו מרגיש את החיסרון הרוחניות, שיעבוד בכדי להשיג את החיסרון הזה, שיהיו לו ייסורים מזה שאין לו צורך לרוחניות, אז האדם מקבל צורך יותר גדול לתאוות גשמיות, שישלים ממה שהיה רגיל לפעמים לקבל תענוג מתורה ומצוות. לכן האדם צריך להיזהר בזמן הירידה שיעסוק בתורה ומצוות, שהמאור התורה יאיר לו שירגיש בהסרונו. כלומר שיהיו לו איסורים בזה שאין לו אהבת ויראת השם. ובכדי שהאדם ירגיש איסורים בלב מזה שהוא רחוק מקדושה, והרגשה זו יכולים לקבל על ידי התעסקות בתורה ומצוות, שיביאו לו לידי הרגשת האמת, לדעת מה שחסר לאדם, שעל ידי זה יהיה בידו להגיע להשלמות. ואז האדם מקבל זה על ידי התורה, שזה נקרא שהחיסרון הוא מקבל מלמעלה, היינו בסגולת התורה. ואחר כך האדם מקבל המילוי, שהוא האור, היינו הכוח של הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. וזה נקרא שהוא קיבל בחינת טהורה, שעל ידי הרצון להשפיע שקיבל, הוא עכשיו בבחינת טהרת הכלים. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה שתי פעולות. א', מטהרת, היינו שנותנת את הכלי, היינו החיסרון. ב', ואחר כך התורה נותנת לו את האור. ויש כלל, כשאומרים לאדם, אני אתן לך דבר טוב, אומרים לו מהו את הדבר טוב, ואחר כך אומרים לו פרטים. זאת אומרת, מקודם אומרים לאדם, אתה תזכה לקדושה, ואחר כך אומרים לו פרטים. כלומר, שאין אתה יכול להנות מהקדושה, כי תדע שזהו דבר חשוב מאוד. לכן אתה צריך מקודם שהתורה ייתן לך את הכלי בכדי לקבל את הקדושה. ומטרם שיש לאדם את הכלי, אין הוא יכול לקבל את המילוי. נמצא שהתורה נותנת לאדם האור וגם הכלי. אבל מהכלי לא מדברים בתחילה, אלא מהאור. ואחר כך מדברים גם מהכלי. לכן כתוב, קדושים תהיו. ואתה נוכל להבין את מה ששאלנו. מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים. שיש לפרש, היות שרצונו להיטיב לנבראיו, אלא מסיבת שינוי צורה, נעשה התיקון של צמצום והסתר, שאין האור מאיר לתחתונים, מטרם שיש להם כלים המוכשרים לקבל. היינו שיהיה בהכלים התיקון של בעל מנת להשפיע, שזה נקרא תהורה. לכן, היות על ידי התורה הם יקבלו תהורה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, נמצא שהכלים יכולים להיטהר על ידי התורה, מטעם המאור שבא מהזירו למוטב. לכן, אם יהיו להם כלים טהורים, אז בוודאי יזכו להאור, שהאור נקרא קדושה. ואורות לא חסרים, רק כלים חסרים. נמצא תהורה נקראת בחינת כלי, היינו התיקון של מקבל בעל מנת להשפיע. בעבודת הכלים הוא סדר בפני עצמו. כלומר שכל העבודה שיש לאדם לעשות, הוא רק כלים שיהיו מוכשרים לקבל. וזהו כמו שאומרים, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. נמצא שעיקר הוא טהרת הכלים. לכן, לאחר שהאדם עסק בתורה, והתורה מביאו לידי תהורה, כנ"ל בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, אז בוודאי יזכה לקדושה, שקדושה נקראת האור, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שאומר שהתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. וזהו שאומר היו לא כתוב, אלא תהיו, ודאי. כלומר שהיא הבטחה שעל ידי התורה תהיו קדושים. ואז האדם זוכה לשלמות, שיכול לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. היינו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מהמת הקדושה שהוא קיבל מלמעלה, אז כל הגוף בטל להקדושה. נמצא שגם היצר הרע מסכים לעבוד לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כאמור, בזמן שהאדם כבר זכה לעשות רצונו של מקום. זאת אומרת, כמו שהבורא רצונו להשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להשם, אז מלאכתן, היינו זה שרוצה שהעבודה שלו, היינו המלאכה שלו, תהיה בשלמות, שזה בא לו מזה שעובד עם יצר הטוב. אבל לאחר שהאדם כבר זכה לרצון להשפיע, אז מלאכת שמיים נעשית על ידי אחרים. ומי הוא אחרים? היינו היצר הרע, שהוא האחר מהקדושה. היינו צד האחר שהוא נגד הקדושה. אולם בזמן שהאדם עובד לרצון השם, שהוא הרצון להשפיע, גם האחר, היינו היצר הרע, עובד גם כן את מלאכת השם. אולם, מטרם שהאדם זכה להיות מהאנשים שעושים רצונו של מקום, אז גם היצר הטוב לא יכול לפעול, מטעם שהיצר הרע שולט עליו. לכן נקרא היצר הרע מלך זקן וכסיל, ונקרא מלך מטעם שהוא שולט על האדם. בכל פעם באות לאדם מחשבות ורצונות מכל הסוגים שבעולם. לכן, בזמן שבא לאדם מחשבה או רצון טוב, האדם צריך להאמין שזה בא לו מלמעלה. והוא צריך לתת עבור זה תודה להשם. היות שעל ידי זה שאדם נותן תודה להשם, על ידי זה מקבלת אצלו הרוחניות כל פעם יותר חשיבות. ושהאדם צריך לדעת, כעניין גלות ברוחניות, הוא שהחשיבות של הקדושה נסתלקה מאיתנו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שעל ידי זה שהוא נותן תודה להשם על דבר קטן שבקדושה, לא חשוב את הכמות, כיוון שזה נותן איזה סיוע לרוהניות, הוא צריך לתת תודה להשם. באמור יש לפרש מה שאמרו הזל, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. על כן, היות שתמיד באות לאדם מחשבות ורצונות, בין בהמיות ובין של בחינת אדם, כלומר, מחשבה ורצון מה שלא שייך, בחינת בהמה, מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר, כלומר, ששוקלין מי נדהה בפני מי. כלומר, האדם מסוגל לדהות תאוות בהמיות, עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם. אולם האדם אומר, אני רוצה לוותר על תאוות בהמיות, אבל תמורת זה לקבל בחינת אדם גדול וחשוב. כלומר, אם על ידי ויתור של בהמיות אני מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה, אז כדאי לי לוותר. אבל על בחינת אדם קטן, היינו שאינו מרגיש שום טעם בתורה ומצוות, ועל זה אני צריך לוותר על צרכים גשמיים, אהיה עוד שמח יותר מבחינת בהמיות. על זה האדם אומר שלא כדאי לו לוותר. על זה אמרו חז"ל, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. היינו, בזמן שבא לאדם מחשבה ורצון להיות אדם, שזה נקרא שהאדם קיבל עכשיו בחינת אדם, אל יאמר האדם, אני רוצה קודם כל לראות את גדלותו של האדם הזה. מה הוא מבטיח לי, האדם הזה? על זה באה התשובה, כל האדם, שפירושו שאין להבחין בין אדם גדול וחשוב, או אדם פשוט. כל, לרבות כל אדם, בלי הבחן. שאם הוא רק בחינת אדם, היינו שהמחשבה ורצון שייכות להיות אדם, כבר צריכים לקבל אותו בסבר פנים יפות. היינו להיות שמח עמו. היינו עם המחשבה ורצון הזה. כאילו שהוא היה מרגיש אותו לאדם גדול, כנל. והוא צריך לתת תודה לבורא שהוא שלח לו את הרצון הזה. ובזה שהוא נותן תודה להשם, אין זה מצד שהבורא צריך שיתנו לו תודה. אלא מטעם שבזה שהאדם מרכז את מחשבתו, בזמן שנותן תודה להשם, יש קצת דבקות עם השם. היינו שאי אפשר לתת למישהו תודה אם לא אוהבים את האדם הזה. היות שמקובל, למי נותנים תודה? למי שעשה לו טובה. ומצד הטבע הוא שמי שמקבל איזה טובה, הוא אוהב אותו. נמצא שזה גורם אהבת השם, שבזמן שהאדם חושב על התודה שהוא נותן להבורא, לכן לא חשוב את גודלה והשיבותה של בחינת אדם שהוא קיבל. אולם צריכים לזכור שבחינת אדם הכוונה למה שאמרו חז"ל, שאתם קוראים אדם ולא אומות העולם. אלא הסבר פנים יפות מתבטא כמה שמחה שיש לו בעת קבלת בחינת אדם. זאת אומרת, שאדם צריך להתאמץ בכדי שיהיה כוח בידו להרחיב את החשיבות שבדבר. ועליו להאמין שהשם שלח לו את הרצון הזה. לכן מוטל עליו לצייר במחשבתו כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך, כמו שאני אומר לך. אולם, בזמן שהאדם רוצה להשיב את המחשבה ורצון שבאו לו, ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות על 70 אומות שישנם בגופו של אדם וצוחקים ממנו. על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן שאין לו ערך, אתה כבר לא רוצה להשיב את התועלת עצמו? ואדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל שאמרו מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות. כי לזה אני מקווה. והאדם צריך להתגבר ולומר, כמו שכתוב, הבט משמיים וראה, כי היינו לעג וכלס בגויים. שפירושו של גויים הוא ה-70 אומות שבגופו של אדם. והם מלעיגים על האדם, בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים, על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות, לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות בכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל שאל יתבייש בפני המלעיגים, אלא שאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב. ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות, הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי אדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה, שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם שהוא יודע להשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה, הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן, מוטל על האדם להשתדל להאמין באמונת חכמים בכל מעשה שהוא הולך לעשות, שהוא בעל זוכה לעשות מעשים דקדושה, אפילו בלי שום כוונה, גם זה הוא דבר גדול וחשוב. ולתת תודה עבור זה לבורא.
שאלתי הראשונה, איך אנחנו צריכים להתייחס לכל אדם שבעולם ולכל העמים ולכל האנושות, לאחר שאנחנו מבינים שכל זה מצד אחד הוא כלי שלנו, מצד שני הבורא מסדר לנו יחס שלהם אלינו ונותן לנו אפשרות והזדמנות לקבוע את היחס שלנו אליהם, איך אנחנו מתייחסים לכל הכלי החיצון בינתיים שאנחנו מגלים. מה קורה ביחס שלנו לסביבה, קרובה, יותר רחוקה, להכל. אם זה בא מהבורא. זאת השאלה.
כדי לדעת להתקרב למשהו, למרכז הקבוצה, אז צריך גם לדעת מאיפה להתרחק. אז לפחות במובן הזה יש לנו את כל העולם, שאנחנו יודעים כלפי מה אנחנו מתרכזים ומאיפה אנחנו כאילו מגיעים.
לכל העולם צריך להתייחס כמו הילדים שלנו שצריכים לגדל אותם.
להרגיש אחריות גם כלפי הקרובים וגם כלפי הרחוקים, שלנו ניתנה הבחירה לעשות את התיקון.
כן, כי מטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים, לא רק ליחיד הסגולה כמו שרבא שומר, וכולם צריכים להשיג את מטרת הבריאה. זה אלה שהתעוררו קודם צריכים לחשוב ועצות ולבקש כוח ויכולת, איך חוכמה ושכל, איך לקרב את כולם בצורה כזו או אחרת למימוש מטרת הבריאה.
דאגה ואחריות, להבין שלי יש את הדבר שיכול לעזור להם וכל הזמן צריך לדאגה איך להעביר להם את זה.
כיוון שאין עוד מלבדו, אז כל אדם צריך להתייחס בסבר פנים יפות, לקבל אותו בשמחה, תהיה גדול.
מה שהחברים אמרו זה הכיוון שאליו הולכים. השאלה איך אנחנו יודעים לזהות מה הצורך של הכלל, של הציבור הזה, איך בדיוק לעבוד איתו, באיזה רמה בדיוק.
החיבור בינינו ייתן לנו את ההרגשה והטעם מה אנחנו צריכים לתת לכל שאר הבני אדם.
כן, יש לנו גם את השיעור בוקר, שאחרי שאנחנו נכללים עם החסרונות, אפילו הגשמיים של הקהל, אז איתם אנחנו יכולים במרכז החיבור לתקן את כל היחס שלנו, כאילו זה היו רצונות שלנו.
לא יודע. צריך לעשות כל מה שאפשר, כל מה שלמדנו.
אני שואל על היחס שלנו, לא מה שאנחנו עושים או לא עושים. אני שואל על היחס, איך אני מייצב את היחס שלי כלפי הכלי החיצון הזה שמגיע לי מהבורא מצד אחד, מצד שני שאני רואה בו איומים, בעיות וכו'. איך אני מייצב הסתכלות שלי עליהם. לא סתם להגיד זה בא מהבורא, אני מתייחס אליהם ככה, כמו לשלי. אנחנו מדברים ברצינות, איך אנחנו ביום יום מקבלים מה קורה בעולם, ואיך ביחד עם זה מייצבים יחד שלנו לזה.
אם הבנתי נכון, אז כל מה שקורה בעולם זה בעצם תוצאה מחוסר החיבור, חיבור הנכון בינינו, כי מי שעדיין לא יתעורר, לא יתעורר, אין בידו את הכוח, את הכוח, את היכולת ואת ההסתכלות הנכונה לפעול, לכן אנחנו צריכים לייצב ולסדר את החיבור והקשר הנכון בינינו, שהוא זה שבעצם משפיע על מה שקורה בעולם, לטובה או לרע. פשוט ככה זה.
בכל יום אנחנו צריכים ככה לעשות מין מעבר על כל מה שקורה בחוץ, ולהבין שפשוט כל פעם אנחנו צריכים לייצב את זה בקצת צורה, איך אפשר לתקן, מה אפשר עוד לעשות.
ואז אני רואה בעצם שהעולם מראה לי על תכונות פנימיות שלי, וכל אדם, אני רואה שאם לא מתוקן, זה חלק שלי שלא מתוקן, ואז זה מראה לי בעצם איפה מקום העבודה שלי.
אנחנו לומדים שהכלי הוא בעצמו יחסית פסיבי. אמנם שיעור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, והכל תלוי בכלים. אבל תלוי הכל באור, איך שהוא משפיע על הכלי, איך שכלי יגיב וישתנה. אז איך האור משפיע על הכלי? כדי לעורר בכלי רצון אליו, רצון הפוך, היינו אגואיסטי, רצון לחיבור, פחד, תענוג, שלווה, באיזה צורה אור מתקן את הכלי, באיזה השפעות שונות האלו, איך האור עושה את זה. איך האור משפיע על הכלי, כדי להזמין בכלי כל מיני תגובות שונות, מנוגדות, ממש כל הספקטרום מה שיש לנו בכלל בתוך הכלי. איך האור עושה את זה? בבקשה. סך כל אור אחד. כן.
זה נראה מאוד פשוט, הוא נותן לכלי להרגיש מצב ועוד מצב שהוא אחר, ועל ידי הפער הזה הוא מצייר לו את כל הדברים האלה ביחס לחברה, ביחס למציאות כולה.
יש רשימות שתמונות בנו שהאור מעורר בכל פעם, והן מייצרות לנו תמונות כאלה ואחרות.
ותיקון הרשימות הוא הוא צריך להיות בעצם ביחס שהאור בעצם פועל בהם.
לפי פשוט מה שמתגלה מלמעלה.
יש לו פעולה אחת פשוטה, הוא מחזיר למוטב.
מהיר יותר, מהיר פחות. וההערות האלה, על פי מידת החיבור שיש לכלי עם כלים אחרים, מתבטאות בכל מיני צורות, עד שהכלים מתחילים להתארגן בצורה הנכונה שבאמת מתקנת, ואם לא מתארגנים בצורה נכונה, אז מרגישים עוד קלקול, מרגישים כאבים, איסורים.
וגם כל מה שהאור מראה לנו כדברים שקורים בעולם, זה בעצם מראה של הליקויים, הפגמים שנמצאים בינינו.
כן, בדיוק הוא מראה לנו את התמונה ההפוכה, אם אנחנו הפוכים ממנו, ובמידה שאנחנו מתאימים את עצמנו אליו, לחיסרון שיהיה דומה לו, אז אנחנו בעצם מגלים תמונה שבאמת הוא פועל במציאות.
מי יותר אקטיבי, אור או כלי? מי המפעיל ומבצע את הפעולות, אור או כלי? מה זה נקרא שאור נמצא במנוחה מוחלטת? שכל השינויים הם בכלים ולא באורות. קדימה.
שהאור הוא כל הזמן מוכן בעדנו, אבל ללא חיסרון, ללא כלי, אין הרגשת האור. אז לכן רק לפי ערך הכלים ולפי החיסרון שיש לאור, שמותאם לאור, אז ככה האור פועל עליו. אז האקטיביות היא צריכה לבוא כמובן מצד הכלים. אין כלי, אין אור, זאת אומרת.
האור נמצא פה מסביבנו, והאור מוכן פשוט שאנחנו נבנה את החיסרון המתאים, שנתחבר בינינו, שנבנה את הכלי, שיוכל ככה למלא האור בתוכו.
הוא אומר שכל העבודה שלנו היא ביצירת הכלי, כי השפע נמצא, שפע, קח את כל האוצר שבעולם, רק תיקח, רק תוצר את הכלי.
זה אומר שהאור תמיד פועל לכיוון מטרת הבריאה, והכלים לפעמים נחים, לפעמים עוצרים, מרשיעים, לא מודים על המצבים שהאור פועל תמיד, וזה נקרא שהכלים אחראים, או שהם עוצרים, או שהם גם כן נמצאים בתנועה מתמדת לעבר מטרת הבריאה.
האור נמצא במנוחה מוחלטת, פירושו שהוא לא משנה את המגמה שלו להביא אותנו לשלמות והנצחיות. זה מתבצע באינסוף פעולות שהוא עושה עלינו, הכלים.
ולכלי נראה שהוא זה שפועל, זה הוא שעושה מאמצים להידמות לאור, אבל בעצם מי שכל הזמן מעורר בו את הנטיות האלה ראשון זה תמיד האור.
אור נמצא במנוחה מוחלטת, זה שהוא נמצא בתכונה קבועה, בתכונת ההשפעה. אין שינויים כמו אצלנו. כאילו, לכן אנחנו צריכים כמה שיותר לייצב את הכלי, את החיסרון שלנו, שהוא יהיה דומה, מותאם לתכונת ההשפעה. כמובן שהכל עושה האור בסופו של דבר העליון, אני ראשון ואני אחרון, אבל מצידנו צריכים להביא את החיסרון הנכון שיהיה מותאם לתכונה הזאת, תכונת ההשפעה.
כן, והאור בסוף זה שמשנה אותנו.
זה עוד פעם מדבר על העבודה שלנו, שאנחנו צריכים להיות אקטיביים, ואז האור ימלא את הכלי.
אז האור הוא עושה את הכל, הוא מנענע את הכלי, ונקרא שנמצא במנוחה מוחלטת, זה כלפי הכוונה שלו להיטיב לנבראיו, שבכל פעולה ופעולה שלו, מה שלא יהיה, זה רק המטרה הסופית הזאת, חייבת להתבצע גם בכל פעולה בינתיים. טוב, והכלי הוא מתנענע בהתאם לאור. ואז איך הכלי מגיע לייצב חיסרון לאור בנוסף למה שאור מעורר בו, הפוך, אחר ממה שהאור מעורר בו. כי זה, גם זה צריך להיות על ידי האור, שצריך להיות כביכול בשליטת הכלי. שבשליטת הכלי נמצא האור, שכלי יכול לשנות את עצמו. לרצות, לרצות. כן? כיסרון לכיסרון. להביא את עצמו לתפילה. מאיפה כלי משיג את היכולת להשתנות, ששינוי יהיה איזשהו על שמו. בבקשה.
זה מאוד תלוי בהכרה, שגם ההתעוררות הראשונית הזאת היא באה מהבורא, כדי שעל זה היחס, היחס של הנברא למה שהבורא העיר בו, יפתח בו את החיסרון הנוסף, דרך התקללות עם כלים אחרים.
וההתקללות הזו עם כלים אחרים, זאת העבודה שלנו, לשכנע את השני מה כדאי לרצות.
וגם להשתכנע, לרצות להשתכנע שהתכונה של ההשפעה היא הנעלה, ולהעריך אותה ולהקשיב ולרצות לשמוע מהסביבה שכך זה.
אנחנו בעצם מהמצב השבור צריכים להביא כלי חיסרון, נכון שיהיה מותאם לאור, וזה יכול להיות רק מתוך התקללות בין בין הכלים, בין החסרונות. זאת אומרת, כל תנועה שכל אחד מאיתנו עושה, כלפי חסרונות אחרים מחוץ על עצמו, היא יוצרת איזושהי תבנית, תבנית שמותמת לאור, כי זה בעצם חיבור, זה בעצם מהות החיבור.
הסביבה היא זאת שמשפיעה עליי, זו שם אני צריך ללקט את החסרונות ולהתקלל כל פעם בחברים. הסביבה צריכה להשפיע עליי שהדבר הזה הוא חשוב.
העבודה שלנו זה כמו זקן שמחבש משהו נאבד. כל פעם לראות איפה אני יכול להוסיף. ואז ככה מעורר את השחר לפני שהוא מגיע.
העבודה שלנו היא אחד כלפי השני, אנחנו חלקים מאותו כלי שצריכים לשכנע ולהשתכנע ולשטוף את המוח אחד לשני, שהדבר הכי גדול זה לרצות להיות כמו האור.
וזה אנחנו יכולים על ידי שאנחנו מחשיבים כל חיסרון קטן שמתעורר בנו, ודווקא עליו מתעקשים שהוא יביא אותנו להגדלה של החיסרון להיות כמו האור.
טוב, אז כמו שלמדנו,
איך אנחנו מפתחים תודה לבורא בזמן הירידה, חושך, חיסורים, בעיות, ואיך אנחנו מפתחים חיסרון וצעקה אליו במצב שמרגישים כל טוב.
זה הכל תלוי כמה אנחנו דבוקים לעליון, לאין עוד מלבדו, בכל משהו שהכל הוא מסדר, וכך פועל עלינו כדי יותר ויותר לכוון אותנו להשתוות הצורה אליו, לדבקות איתו. אז לראות את כל המצבים בין הרעים, כמו שהם מורגשים לנו בכלים הלא מתוקנים שלנו, או הטובים, לא חשוב, לקבוע את היחס הנכון כלפי מי הוא השולח את כל המצבים, ולשם לשם ואיך אני מגיב לזה, ולשם מה.
הסביבה יכולה לעזור לנו להבין מאיפה הכל מגיע ולמה הוא מגיע ואיך להתייחס לכל המצבים. אני לבד שופט בכלים האגואיסטים שלי, אז כמה שיותר נתקלל בסביבה וילך איתם, שם הדרך הנכונה.
בדוגמה לעטלף ותרנגול, אם אני מצפה לאור שנהיה כתרנגולים, אם אני אפתח בעצמי את ההבחנות אמת ושקר נגד מר ומתוק, אז ככה מתייחס לבורא, להיות בדביקות אליו.
הסביבה מחליטה מה גדלות האמונה שתהיה לכל אדם, לסביבה עצמה, עד כמה מאמינים שהבורא מסובב הכל, ועד כמה מכירים בזה שפנייה אליו יכולה לסדר את המצב, לא משנה אם הוא טוב או רע, אלא כלפי החיסרון שאמור לפתח בנו על פני המצב.
זאת אומרת, בכל מצב טוב שאני מרגיש טוב, במצב שאני מרגיש רע בכלים שלי, כן? לא חשוב באיזה מצב, אם אני נכלל בסביבה, אז אני מוצא שם היחס התנהגות נכונה לבורא. כי בכלים שלי אני יכול להרגיש רע, או בכלים שלי אני יכול להרגיש טוב, זה כלפי הרצון לקבל שלי, כן? וכלפי הבורא, אני לא יכול מהכלים שלי להוציא שום החלטה נכונה איך להתייחס לבורא. זה ודאי שתמיד יהיה לא נכון. לא חשוב מה אני מרגיש, אלא אם אני רוצה לפתח כוונה מעל הכלים שלי, אין לי ברירה אלא להתקלל בסביבה. כן? לכן השאלה היא פשוטה, ביחס טוב שאני מרגיש, בכלל, אם אני מרגיש יחס, אם אני מרגיש טוב, או אם מרגיש רע, לייחס לבורא, אני אף פעם לא יכול מעצמי. רק הסביבה היא תקווה, הפנייה שלי נכונה לבורא. בסדר? טוב. מה עוד לשאול אתכם? יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, הוא נקרא יום ה... מה? איך?
כמו פורים.
טוב, עוד יותר. בלי חוכמות. כמו פורים. אם אתה יודע מה זה פורים, אז זה כמו פורים. אבל אני מדבר מה זה בשבילנו. קדוש גם כי אני לא יודע מה זה. אתם מדברים בסיסמאות. ופורים אתה קדוש. נו?
חשבון נפש.
חשבון. בסדר, יותר נכון. איך אנחנו מגיעים לזה? מה זה נקרא חשבון נפש? שאלה אחרונה.
חשבון נפש זה לעשות חשבון כמה ביטלתי את עצמי בפני החברים והרב.
חשבון, מה אני רוצה? מה החיסרון שלי? הדומיננטי. האם זה להשפעה או האם זה לקבלה?
חשבון נפש זה אחרי שאנחנו מדברים, אחרי כל החיבור בינינו, אחרי כל הפעולות שאנחנו עושים אחד כלפי השני, אחרי כל מה, חשבון נפש בסופו של דבר הוא עד כמה על פני כל מה שהתגלה איחדתי את זה עם הבורא או לא, עד כמה ביקשתי עזרה מהבורא לעלות על פני המצבים שהתגלו, הקשיים שהתגלו. אז זה החשבון, עד כמה היה קשר עם העליון או היה ניתוק ממנו, ומכאן ולאבא איך רוצה לקבוע יחס יותר נכון כלפי העליון על כל מה שהתגלה הלאה.
שבכל סוף יום אני יושב ורושם מה עשיתי עבור החברים, הקבוצה ולמען תיקון העולם.
כן, ביחס אלינו זה עד כמה אנחנו עובדים לטובת החבר, לטובת הקבוצה, איפה אני מממש בדיוק את הכלל ואהבת לרעך כמוך.
חשבון נפש זה כמה ביקשנו עבור החברים שהבורא יביא אותנו לחיבור במדרגת נפש.
כן, כמה התפללתי עבור החברים.
ולעשות מזה סיכום של כמה באורך כל השנה הייתי בזה ובמשך כל יום ויום.
כן.
אז כל רגע ורגע לבדוק כמה אני תורם.
זה בעצם לא לפי היומן, אלא בעצם כל יום יכול להיות יום כיפורים. כל יום יכול להיות יום כיפור. אם אני עושה חשבון, זה לא לפי היומן.
נעבור לחלק הבא של השיעור.